שלום לכולם. אנחנו ממשיכים בלימוד מסילת ישרים, ספרו של הרמח"ל. אנחנו נמצאים במידת הזהירות. עסקנו בקושי לדקדק בפרטים, בקושי להיות זהיר בפרטים הקטנים של החיים, גם אם אנחנו באופן כללי רוצים להיות אנשים ערנים ואכפתיים ובעלי משמעת עצמית בכל מיני נושאים שקשורים לנפש ולאישיות שלנו, אבל הפרטים הקטנים, לדקדק בכל מעשה, בכל דיבור, בכל תגובה, זה לא קל. והרמח"ל, באריכות רבה, בפרק הרביעי של הספר, עובר דרך עצות שונות, מוטיבציות שונות, שיכולות להניע את האדם לדייק בפרטים. ראינו איך שהוא פונה לאנשים בעלי שלמות, אנשים שהם שואפים לשלמות עצמית גבוהה, פרפקציוניסטים כאלו, איך למנף את השאיפה המאוד גדולה שלהם לשלמות לתחום הזה, כמו שהם רוצים בכל תחומי החיים, גם בתחום הזה של זהירות בפרטים. והרמח"ל עבר לעוד סוג של אנשים, אנשים שיש להם מודעות עצמית מאוד גבוהה למעמד שלהם, לסטטוס החברתי שבו הם נמצאים, ושוב, להשתמש ברגישות הזאת לסטטוס חברתי כמנוף, כמקפצה, לעורר, הנה, אכפת לך המעמד שלך, בוא נעסוק גם במעמד הרוחני שלך בעיני עצמך, במעמד המוסרי שלך בעיני עצמך. מה שמאפיין את שתי הדמויות האלו, אנשים עם מודעות עצמית מאוד גבוהה, לאישיותם, למקום האישיות שלהם, איפה היא נמצאת. אבל לכולם נמצאים שם. הרמח"ל קורא לזה ההמון. ההמון, רוב האנשים, הרבה אנשים, לא כל הזמן עסוקים בדאגה מתמדת למקומם, למעמדם, לשלמותם. ואנחנו רוצים לעורר את תשומת הלב, את המוטיבציה לדיוק בפרטים ולהשקעה בפרטי הפרטים, כי כל מעשה חשוב, כל דיבור חשוב, כל תגובה חשובה. כל דבר לאט לאט הולך ונרקם, הולך ובונה את מסכת הגדולה של האישיות שלנו, של הנפש שלנו, של מי אנחנו, של תעודת הזהות שלנו. כשהרמח"ל פונה להמון, הוא משתמש במושג שנקרא דין, או יום הדין, שעת הדין, דקדוק בדין. זה מושג שקצת צריך לנסות להברר אותו ולהעמיק בו. והרמח"ל מאוד מעריך כאן להסביר בעזרת דוגמאות מהתנ"ך את המושג הזה שנקרא דין. דין זה טבע. כן, הטבע שבו אנחנו נמצאים בעולם, המציאות שסביבנו, היא כולה דין. כולה דין זאת אומרת שהיא כולה בנויה מחוקים. יש פה חוקי פיזיקה וכימיה וביולוגיה, יש פה המון המון חוקים, והחוקים האלו הם מאוד נוקשים, הם לא משתנים. אנחנו לא יכולים לצפות שחוקי הפיזיקה פתאום ככה ילכו לקראתנו, יוותרו לנו פעם, זה לא הולך. לכל דבר יש תוצאה מאוד מהירה ומאוד חדה. הטבע אין לו מקום לפשרות, והטבע הוא במובן הזה מאוד נוקב. אם לא התחשבת בחוקי הטבע, אתה תשלם את המחיר ומיד. אדם שלא התחשב בכוחות המשיכה וקפץ מהגג, אז הוא יקבל מכה, במקרה הטוב יישבר לו הרגל. אדם שלא התחשב בחוקי הפיזיקה, כשהוא לקח סיבוב עם המכונית שלו באיזה סיבוב חד, אז הוא הסתובב, המכונית התהפך, ואי אפשר לומר, נו, אולי הפעם הזאת שהפיזיקה קצת תתחשב בי, תיתן לי ויתור, אין ויתורים. זה לא רק בחוקי הטבע, אנחנו רואים בהרבה הרבה מערכות שיש חוקים. חוקי מדינה, חוקי תחבורה, חוקי חברה, חוקי המלך. אנחנו נמצאים בעולם שבו יש פרטים, הרבה פרטים של הוראות ותקנות ודינים, בין אם זה במערכות הטבע, בין אם זה במערכות האנושיות, וככה המציאות מתנהלת. המציאות מתנהלת, הטבע, זרימת החיים מתנהלת כך. עולם הבריאות שלנו, כל פרט הכי קטן בגוף של האדם, לביולוגיה שלנו מאוד משמעותי. אם נאמר, מה זה משנה, פרט פה, פרט שם, תא כזה, תא אחר, מולקולה כזאת, רשרוש קטן לפה, כל דבר הוא מאוד קטן. בעולם הרפואה, כל דבר הוא כל כך משמעותי וכל כך קריטי. הרי גורל, על מה? על פרט כזה קטן. של דבר שלא נמצא בדיוק במקום, או איזה מינון שלא נמצא בה, שלא בדיוק במינון הנכון. אנחנו נמצאים בעולם שכולו דין. שכולו חוקים נוקבים, בלתי מתפשרים. ואם אתה לא הולך איתם, ולא מאמין ומשתף איתם פעולה עד לפרטים הכי הכי דקים וקטנוניים, החיים הולכים ממך. החיים לא יופיעו. סדר החיים לא יתגלה. צריך לזרוע בזמן. אם לא תזרוע בזמן, לא תהיה לך חיטה. צריך לקצור בזמן, כי אם לא תקצור בזמן, לא יהיה לך מה לאכול. ועוד ועוד הרבה חוקים שעל פיהם המציאות מתנהלת. ההמון מבין את זה מצוין. ההמון חי. חי לפי חוקי הטבע, לפי חוקי החברה, לפי חוקי הרפואה, לפי חוקי החיים. כך המציאות מתנהלת. לא בישלת, אין לך מה לאכול. כמו שזה נכון בביולוגיה, ברפואה, בפיזיקה, בחוקי החברה, זה נכון גם בעולם הרוחני, אומר הרמח"ל. העולם הרוחני, כלומר בעניין הנפש שלנו, בעניין האישיות שלנו, גם הוא לא פחות מכל מערכת אחרת בעולם, נבנית על ידי פרטים קטנים, וכל פרט חשוב, ואם לא יהיה פרט, אז המכלול נפגע. משהו נפגע. אי אפשר להעלים פרטים. וכדי לחדד את חשיבות של הפרטים, הרמח"ל הולך דווקא לצדיקים. כי המחשבה הראשונית הייתה, תראה, אדם כשהוא כזה צדיק, הוא כזה עליון, טוב, אז מה זה משנה פרט כזה או פרט אחר? סך הכל הוא ממש בסדר. סך הכל הוא ממש טוב. ולא כך. הרמח"ל מעביר אותנו דרך דמויות בתנ"ך, ומראה לנו איך שדווקא אצל הצדיקים מאוד מתברר שכל פרט היה מאוד חשוב. ושכל סטייה היו לה השלכות, השלכות נפשיות ורוחניות ועוד הרבה הרבה השלכות. ואם זה נכון לגבי הצדיקים, שהיה אפשר להגיד באופן סכמטי שממש בסדר, קל וחומר לכולנו. הוא מתחיל מאברהם. אברהם, מי גדול לנו מאברהם? אברהם נקרא אברהם אוהבי, כולו אהבת השם. כולו ערכים ואידיאלים וחסד ומה לא. ובכל זאת, כשהוא לא דקדק באיזה פרט, הוא שילם את המחיר. חז"ל מביאים שתי נקודות ביקורת על אברהם אבינו. ביקורת אחת, אברהם היה אמור להיות אדם מלא אמונה בהשם. זה חלק מיחסי האמון המאוד מאוד גבוהים בינו לבין הקדוש ברוך הוא. אברהם המאמין, אוהב השם, אדם שיש בינינו... בינו לבין רבי ירושלים, יחסים של אהבה ואמון, הציפייה היא לאמון מלא, ואברהם מפקפק, שואל, במה אדע כי ירשנה? האם באמת אני אזכה להוריש את הארץ הזאת לבניי? ראשון חז"ל, היית אמור להאמין, לפתוח בי, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם. ועל זה ניתן דין. או אברהם קורט ברית עם אבימלך כדי להסתדר בסביב הרגע. ברית עם המלך, למה אתה צריך לכרות ברית? הקדוש ברוך הוא אמר לך שהכל יהיה בסדר. שאלת את ריבונו של עולם. יש פה במדרגה מאוד גבוהה, ואנחנו לא הולכים עכשיו לבחון את אברהם, אבל אברהם האוהב השם ומלא האמון ומייחסים כל כך של נסמך על הבטחותיו של הקדוש ברוך הוא, כשהוא לא נבטח בוטח עד הסוף, משהו באישיות הרוחנית שלו נפגע. משהו ביציבות של העולם הרוחני שבקרבו, שהאמת האלוקית מנחה את החיים ואין מה לפחד מהעולם. שיש לך עקרונות, אז תלך עם העקרונות שלך עד הסוף, ואתה לא צריך לחשוש שמה העקרונות האלו לא יסתדרו, כי העקרונות האלו הם אמת המציאות והם אמת החיים שלך. יעקב אבינו, מוסיף הרמח"ל, להדגים... לאורך התנ״ך דוגמאות, יעקב אבינו היה איש אמת. ודאי יעקב אבינו אדם שכולו אמת. כמו שאני אמר בספר מיכה, תיתן אמת ליעקב. אבל דווקא בגלל מידת האמת שבו, הוא הקצין טיפה במידת האמת, וזה כבר לא היה בסדר. זאת אומרת, לקחת תכונה טובה, אבל לא לדייק בדיוק את הגבולות גזרה של התכונה הטובה, זה גם לא טוב. יש לנו כל מיני מידות בחיים. ועבודת הזהירות היא גם לדייק במידות הטובות, לשים אותם במקום, כמו שדיברנו על המשקל ועל החשיבה הכלכלית, העסקית, שגם בדברים הטובים לומדת ובודקת. דיברנו על המושג שנקרא למשמש. יעקב הוא איש אמת, וכשרחל אומרת לו, אין לי בנים, אני עקרה, ואם לא תביא לי בנים, מתה אנוכי, אז יעקב אומר לה את האמת, את האמת בפנים. התחת אלוקים אנוכי? אני לא אלוקים, יש בעיות לפני אלוקים. אבל, אומר המדרש, נכון, אמרת את האמת, אבל זה אמת נוקבת, זה אמת קשה. כשיש אישה בוכה ובמצוקה, אז זה לא טוב להגיד לה את האמת ככה. תפייס אותה, תדבר איתה דברי עידוד, תנחם אותה. יש ביקורת על יעקב אבינו. יעקב איש אמת, לפי חז"ל, בגלל שיעקב היה איש אמת, הוא לא הסכים בשום אופן שדינה ביתו תתחתן עם עשיו. כן, הוא הסתיר את דינה לפי המדרש. כן, אבל אמנם אתה איש אמת, אבל לא יכולת לעשות חסד עם עשיו. איפה החסד? אולי הייתה קצת משפיעה עליו דינה. קצת מרככת, מעדנת אותו. אולי מחזירה אותו קצת בתשובה. זאת אומרת, הלכת עם האמת. אבל איפה החסד? כלפי רחל, כלפי עשיו. זה דרישות גבוהות מאוד, שאנחנו לא יכולים לדקדק בהם עד הסוף. אבל חז"ל לוקחים את הדמויות של האבות, ודווקא בגלל הערכים המאוד מאוד גבוהים שיש להם, אז הם דורשים מהם דקות ודקדוק. לקחת ערכים ולהעמיד אותם כל הזמן בבוחן, כל הזמן בבירור. יוסף, יוסף הצדיק, בוודאי יוסף כולו שם שמיים שגור על פיו, אומרים חז"ל, וכולו מלא אמונה וביטחון בהשם, וכולו עקביות ויראת שמיים, והוא עומד בתוך הניסיונות במצרים, אבל כשהוא נמצא בכלא המצרי, הוא מבקש טובה משר המשקים. תזכור אותי, תעזור לי, תשחרר אותי. רגע, למה אתה בוטח, מטיל יהבך על איזה שר מצרי במקום על ריבונו של עולם? עוד כל מיני הערות על יוסף. דוד היה איש של רגש. דוד היה איש של שירה. תהילים, כולו מלא זמרה והתלהבות. אבל פעם אחת מרוב רגש והתלהבות ואהבה גדולה, אז הוא קרא לתורה זמירות. כך בספר תהילים פרק קי"ט. זמירות היו לי חוקיך. התורה זה, כל כך אני אוהב את התורה כמו שיר, כמו זמר, כמו מנגינה יפה. רגע אחד, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה מאוד מתרגש, זה מאוד יפה, אתה מאוד מתלהב, זה מאוד יפה ואוהב, אבל רגע, זה תורה. תורה זה לא סתם משהו שנחמד ושרים, תורה יש בזה עמל, בתורה יש רצינות, ודאי דוד ידע את כל זה, אבל ברמה שלו אנחנו דורשים מדוד דיוק. רגש, התלהבות, שמחה, אהבה, כן, אבל מה עם היראה? ומה עם הרצינות? והתורח? שוב, הערה על דוד המלך, ביקורת. חזקיה, אומרים חז"ל, למעשה זה מפורש בפסוקים, בספר מלכים, רצה להראות למלך בבל או לנציגי מלך בבל כמה את מעמדו הנשגב. אז הוא הראה להם את כל הארמון ואת כל הרכוש, אבל היה בזה משהו קצת של איזושהי התרברבות כלפי חוץ. אז חזקיה, למרות שהיה מלך צדיק, יש ביקורת עליו. כל זה בא לומר לנו שגם בדברים החיוביים שבאנו, וגם כשאנחנו מערכים את עצמנו כאנשים טובים, יש לנו הרבה הרבה מה לדייק, מה לשים לב. כי כל פרט חשוב, ולכל מידה יש גבולות, ולכל ערך יש מידות מדויקות, לכל מעשה שנעשה, תמיד יש מה לחדד ולשכלל בו. כל זה בא ליצור בנו תודעה של דין. יש בעולם הזה דין. כן, כמו שבטבע יש דין, כמו שברפואה יש דין, כמו שהטבע כולו, העולם, החיים כולם מלאים דין, כך גם בעולם הרוחני, ובמשקל הכולל של האישיות, לכל דבר יש משמעות. לכל מעשה, אם זה מעשה קל או חמור, כולם מושגחים, כולם שייכים, את כל מעשה האלוקים, אומר קהלת שלמה, על כל נעלם, הכל יבוא במשפט הכולל. כשאנחנו נסכם את מכלול האישיות שלנו, לכל פרט יהיה חש משמעות. כשננסה להגדיר את ההישגים האישיותיים שלנו, נדע שזה סך כל הערנות שלנו בפרטים הקטנים. כי החיים נבנים מפרטים. החיים הביולוגיים כמו גם החיים הרוחניים. ואם תאמר ויתור, אין דבר כזה לוותר. לוותר בעולם. לוותר על האישיות שלך. לא היה לה הדעת שאדם יוותר על הישג שיכול להשיג. הישג לימודי, הישג כלכלי, הישג חברתי. אמר, תוותר, מה, אני אוותר על האישיות שלי, לוותר על החלומות שלי, לוותר על מי שאני. נאמר לאדם, תוותר על הבריאות שלך. דבר שאנחנו לא מוכנים לקבל אותו. נכון, אומר רמח"ל, גם לא נוותר על עולמנו הרוחני. הוא מביא דברי חז"ל, אי אומר לך, יצר הרע תחטא ויהיה בסדר, ויתורים לא, בשום אופן לא. ביטויים חריפים על מי שאומר שיש ויתורים בעולם. ויתורים זה כשל, ויתורים זה מחשבה שמפרקת את האמת ואת הרצינות ואת האחריות ואת האכפתיות שלנו מעצמנו, מהבניין שלנו. אלא ודאי ריבונו של עולם נותן לכל איש כדרכיו וכפרי מעלליו. אתה בונה את האישיות שלך. בשיא הרצינות, בשיא האחריות, הכל הוא דן. כן, אנחנו דיברנו הרבה על דין בשיעור הזה, עסקנו הרבה בדין, ועל הדין הנוקב, התובעני, הבלתי מתפשר, והקדוש ברוך הוא רוצה במשפט, והוא לא מעלים עין משום דבר, ורוצה לתת לכל אחד בדיוק את דינו הנכון, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. הרבה דין יש לנו סביבנו, שהכל נובע מתפיסת האמת. תפיסת האמת האלוקית, ריבונו של עולם, דן את העולם כולו באמת. כן, יש גמרא שאומרת חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. זאת אומרת, אי אפשר לטייח את האמת. את האמת זאת אומרת, מה באמת, מי אתה באמת? מה בנית באמת באישיות שלך? על מה התמודדת, מה רכשת, איפה הצבת את המידות שלך, איך הגבת, כל דבר כזה, זאת האמת, אמת החיים. והאמת הזאת, אומר הרמח"ל, היא מנחה אותנו בהבנת הבניין של עולמנו המוסרי והרוחני. השם נקרא אל אמת, הצור תמים פעולו, אל אמונה. צדיק וישר הוא. זה מתאים לספר, ספר מסילת הישרים, זה מתאים לתפיסת הישרות של רמח"ל. וכל זה בא לעורר ולדרבן גם את הציבור הרחב לחשיבות הדיוק בפרטים. גם אדם שהוא מעצמו, אין לו איזו תביעת שלמות מאוד מאוד גבוהה, גם אדם שמצד עצמו אין לו איזו רגישות מאוד גבוהה למעמדו, אבל תסתכל סביבך איך העולם עובד. העולם יש בו מלא פרטים ודקדוק בפרטים, וכל פרט חשוב, והמון מערכות, תהיה חלק מהמציאות. כן, אתה לא יכול להיות שונה ממנה. וכמו שבכל התחומים הפרטים חשובים, כך גם בחיים שלנו, בחיים הנפשיים, בחיים הרוחניים והמוסריים. עסקנו הרבה בדינים בשיעור הזה. הדגשנו הרבה את המימד של הדין, והרמח"ל מיד ישאל, רגע, מה עם הרחמים? אנחנו יודעים שמידת הרחמים גם היא נמצאת בעולם. מידת הרחמים אפילו חזקה. הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו במידות הרחמים. אנחנו יודעים שישנם 13 מידות של רחמים. י"ג מידות הרחמים שאיתם הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו. השם, אל, רחום וחנון. אנחנו יודעים שאנחנו פונים אל הקדוש ברוך הוא בתחינה וקוראים לו אב הרחמן, ומלך יושב על כיסא רחמים, מתנהג בחסידות. מה היחס בין הרחמים לדין? הרמח"ל נזקק לשאלה הזאת, שאלה שהיא לא פשוטה. מצד אחד, אין דבר כזה לוותר, בשום אופן אין ויתורים, אסור שיהיו ויתורים. זה הפוך מכל האמת, מכל הרצינות, מכל הבנייה, מכל העולם, איך שהוא עובד. אז מה הם רחמים? נצטרך לברר את המושג הזה רחמים, שהוא לא ויתור, שהוא לא הליכה אחורה, ואיך מידת הרחמים בעצם תורמת, עד רבה, בדיוק לנושא שמה אנחנו עסוקים. לנושא ההתקדמות, לנושא הבנייה, לנושא תיקון האישיות. זה מעניין שבימים הנוראים, ראש השנה, יום הכיפורים, עשרת ימי תשובה, אנחנו כל הזמן נמצאים בין שתי המידות האלו ודי מחברים אותם ביחד. מצד אחד, ראש השנה הוא יום הדין. ואנחנו אומרים, מלך אוהב צדקה ומשפט, והמלך המשפט, ועוסקים הרבה בדין. ומצד שני, אנחנו מזכירים את הרחמים. תוך כדי יום הדין, בתקיעת שופר, שומע כל תרועת עמו ישראל ברחמים. קצת צריך להבין, זה ימי דין או ימי רחמים? גם ביום הכיפורים, אנחנו עדיין נמצאים באיזה אימת דין. ובכל זאת, מדברים הרבה הרבה על רחמך, השם, ועל תפילות שמביעות רחמים. זה נושא מאוד חשוב בעולם האמונה שלנו. כל זה יוביל אותנו, בעזרת השם, כשנעסוק בשיעור הבא ביחסים בין רחמים לדין, למושג נוסף מאוד מאוד מרכזי במחשבת ישראל, שעד היום לא נגענו בו כל כך, והוא מושג התשובה. כן, תשובה, נושא מאוד מרכזי וחשוב במשנתו של הרמח"ל, כאן ובמקומות אחרים. בעזרת השם נעסוק גם במושג הרחמים וגם במושג התשובה. בינתיים יש לנו הרבה עבודה לכולנו, עבודה על הפרטים הקטנים, כדי לבנות לאט לאט את האישיות שלנו, שלב אחרי שלב, את עולמנו הרוחני, את המידות, את המוסר, את השאיפות שלנו, בצורה כמה שיותר אחראית ומסורה, מתוך תודעה שכל פרט באמת הוא חשוב מאוד לבניין. בהצלחה לכולם בהמשך המסילה.